התחבר לי גם לנביא אלישע. אומר רב צדוק, נכון, יש לכם אות לא מתחת, אבל חכם עדיף מנביא. דברים שלא נתגלו משה רבינו עליו השלום, נתגלו לרבי עקיבא וחבריו. כמו שאמרו במדבר, במדבר רבה, שורשו את התורה שבעל פה, כמו שאמרו, כולו עליו לרבי עקיבא. ובירושלמי לשקלים, נעים שם. כי הוא הצייד בפיו די סב הרשע, על ידי שורשו מיצחק, ועל כן רשי ונתפה ליצחק, ושם מצוץ רבי עקיבא. מה שכתוב, שכי צייד בפיו של עשיו, אז מה זה הצייד הזה? כיוון זה שהראש של עשיו נמצא אצל יצחק, עוד כאן, מופיע, שנכנס למערת המכפלה. זה הניצוץ של רבי עקיבא, שהיה בן גרים. שהפסולת משנים את הקדושה ומתהפך אל אופן העליון, שזו תכלית המשכת החוכמה לתורה שבעל פה, שבעולם הזה, מצד המחשבה והאלם, וזה צוד כך עליו במחשבה, שאמר על מיטתו. קיום עולם המחשבה והחוכמה שקודם שנגלה אל הבינה שבלב, ושם אין השגת האדם בעולם הזה מושגת על ידי מסירות נפש למיטה. רבי עקיבא הוא שורש תורה שבעל פה. פה מבהיר מה זה שורש תורה שבעל פה, זה שיש יחס למחשבה שבאלם, שהיא לפני השלב שהתגלה אל הבינה שבלב. כאילו תורה שבכתב זה דברים הגלויים המפורשים, תורה שבעל פה זה דברים עמוקים יותר, הפנימיים יותר. במובן הזה, תורה שבעל פה, זה יכול להיות, תמיד הספר יהיה תורה שבכתב. כאילו, הדבר הפנימי, שאולי ניתן להימסר רק מפה לאוזן, זה תורה שבעל פה. לכן רבי עקיבא, שורש תורה שבעל פה, מופיע גם המהר"ל, שהוא דרש כתרי אותיות. זאת אומרת, המהר"ל אומר שתורה שבכתב, זה גם משה רבינו, זאת אומרת על עולם ברור, עולם בהיר. התורה שבעל פה, תגים שלמעלה מהאותיות, זה כאילו הדברים הנעלמים. אז זאת אומרת, זה היה שייך לרבי עקיבא, כי הוא דווקא היה בדור שהעולם הממשי קצת מתבטל מצדנו. זמנים של חורבן, דווקא הוא נוגע בדברים הנעלמים. באמת, זה לא רחוק מה שרצה לא קומר, שבתפיסה הוא הולך אל החלק שלא ניתן להיאמר, שלא ניתן להימסר. זה רבי עקיבא. עכשיו, איך משיגים את זה? על ידי מסירות נפש. זה על זה אמרו, אדם כימות באוהל, זה במיטתם רואים. זאת אומרת, אי אפשר לזכות, לא יראה אדם החי, ומתתם רואים. לזכות לראייה דמך ובעיניו, אי אפשר, אלא על ידי מסירות נפש. או מיטה, או קרוב למיטה של מסירות נפש. כמו שאמרו ביצחק, בשעת עקדה דראה וקראו עיניו, על ידי זה מחוץ לדי עלמא. כלומר, על ידי שהוא זכה להשיג, השגה מאוד גבוהה, אז הוא לא יכול לראות את העולם הזה. ולכן היה עיוור. בעיקר הראייה היא ראיית החוכמה והשגה, כמו שנאמר, ונביא ראה הרבה חוכמה בדעת, וכי לשון חוכמה הוא היה לי דברי פלוני, ועל כן נקראים הסנהדרין עיני העדה. ועל כן כל ימיו של רבי עקיבא היה מצטער מתי יבוא לידו מסירות נפש בפועל. כן, מתי יבוא פסוק זה ידי ויקיימנו. זאת אומרת, הכוונה היא למסירות נפש כזאת, שהוא ישיג את הנעלם של התורה. מצד רוב השתוקקותו על כל ימיו בהשגה שלמות החוכמה והשגה, שיוכל לזכות על ידי זה. כי תכלית הידיעה שלא נדע, הוא השגת עומק חוכמתו יתברך, שאי אפשר להידיין הכלל, ולא מחשבותיי מחשבותיכם. ואי אפשר לבוא לזה על ידי התבוננות ודעת וידיעה, רק על ידי היעדר הדעת. אז באמת, זה התורה שבעל פה, וזה מה שבאמת גנוז בליבם של חכמים. ידוע הדבר הזה ש... שהסנהדרין, נגיד דנים בדיני נפשות שני ימים, נכון? לילה אחד, שיוכלו להתיישב. ודנים בדיני נפשות, לא גומרים בלילה, גומרים ביום של מחרת. ולפיכך לא דנים, לא בערב שבת. למה? כי יתחילו ביום, ועד שיגיע מוצאי שבת יום ראשון, ישכחו. דוגמה שואלת, אבל סופרי הדיינים כותבים מדברי המזקים, דברי המחייבים. זאת אומרת, נכון, הם יכולים לכתוב, אבל לי בדיין שאין שם. אז זה כאילו מה שמסביר, כאילו את הטעם, את הטעם שבלב אי אפשר לכתוב. אז הם לא היו מונחים בעניין ביום ראשון כמו שהם היו ביום שישי. אז זה אולי רמז לרעיון הזה, כאילו זה אותו חלק שבאמת, אי אפשר לבטל בכתב. עכשיו, מדובר על משהו אולי מאוד ספציפי שכתוב הדיון הזה. אבל יש תמיד את החלק הזה, והחלק הזה הוא שורש כל הכתב. יכול להיות שמה שדברים על נגידה, מה שיש לו פוסק, בכל דור. פוסקים. לא רק מי שיודע ללמד את מה שכתוב בספרים, אלא מישהו באמת מקבל הכרעות. יכול להיות צריך להיות לו את החוש הזה. את ההשגה של השורש, ההשגה הפנימית. ורק מזה אפשר באמת לחדש חידושי תורה. וזהו גם כן ממשיך סוד הביסום מפורים עד לא ידע, כי יום הכיפורים אמרו שהוא כמו פורים, הוא מן יתלה במי קטן מגדול, והיינו עוד יום הכיפורים הוא עולם הבינה, כידוע. ואז נתרצה הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, להסתבות על זה במנחת המשכן, מקורבנות שלא השתבו על זה מקודם, כמו שנאמר, כי לא ציווית את עבודתכם והוציאו אותם מארץ מצרים על דבר עולם וזבח. רק אחר חטא העגל ניתן זה להם לתיקונם ונעשו מאזונות זכויות ומצוות. וזהו נתינת לוחות האחרונות, תיקון שבירת הראשונות, שאני רק חטא גדול, והשם מתברך נתן לו שרכוח על זה, תן לך יפה מהצניעות והאחרונות שניתנו בצניע, יש להם קיום צפי. אז באמת, יש מדרגה של יום כיפור, שהיא מדרגת בינה, ופורים, בעצם מה שהולך פה להגיד, זה עוד יותר מזה. באמת החלק הפנימי, הנסתר, שאי אפשר להשיג. אז רק באמת, צריך לומר, שזה גם מה שמרמזים מהלוחות האחרונות. אני צריך להבין, אנחנו בתוך דבריו. הלוחות האחרונות, אפשר להגיד שלוחות ראשונות הן מבחינת תורה שבכתב. לוחות אחרונות, תורה שבעל פה. באמת ככה, אמרו את זה. הלוחות האחרונות, הופיע העניין של תורה שבעל פה. ולוחות האחרונות ניתנו בחשאי. מה זה בחשאי? זה דברים נעלמים, דברים נסתרים. שאי אפשר לגמרי להגיד אותם, לברר אותם. שאם אלה העמדה הבסיסית של האדם, כדי להיות קשור אליהם, היא להיות בעמדה של לא יודע. כאילו, זה לא יודע במובן השלילי, אבל זה באמת כאילו לא, אין איזה ניסיון ואין אפשרות גם לתפוס את זה, להחזיק בהם גם. זה נעלם. נראה עוד בפסקה נקוטי מאמרים. ולכך נקרא ספר יהושע, שזה היה עניין נפש יהושע, שלכך זכרו לחבר הספר הראשון אחר תורת משה, שנראה כחוץ לתורה, ועם כל זה אינו מספרים חיצוניים, רק מפנימיות התורה נמשך. נמצא הוא היה מחדש דבר זה. בראשון שעשה כן לחבר ספר חוץ לתורה, עם כל זה יהיה מתוך התורה. וחידוש דבר זה הוא עצם כוחו, כי כל אחד מחדש דבר כפי כוחו, התחדשות החומה שבנפשו. ואם כן, כוח נפשו היה דבר זה. וכן עניין ספרו, כי בכל ספרי הראשונים, כל אחד גנז כל חוכמת נפשו בספרו, כי ספרו הוא חקיקת חוכמת נפשו. וכך נקראים ספרי משמע, ש... ובעצם שמם וכוח נפשם. ולכך ספר יהושע הוא חקיקה דבר זה של המשכת חוכמה חוץ התורה ויוצאת מתוך התורה. וזה מרכז של ארץ ישראל. נכון שכתוב שהיה ניתן רק חמישה חומשים, ספר יהושע של מרכז של ארץ ישראל, שהוא משתדלות האדם בדרך הטבע. ואף על פי כן יודע שאינו משתדלות תורה ככל מה שהתברך. בספר זה לבד עם התורה ידי. אם היה לו חתוב שהיה כל תורה שבעל פה, שהיא כל מה שתלמיד הוותיק עתיד לחדש גלו להם. רק ששני דברים אלו היה צריך מזולתם, התורה בספר יהושע כמו שהם בהם. ונמשיך ויהיה אחרי מות משה, כל מחבר פתיחת ספרו ביאור כלל עניין הספר. לכן פתיחת התורה, בראשית ברא אלוקים, שתורה דפוס כל מעשה בראשית. התכלית היא ינוע לברר הדבר הזה לכל הבריאים שידעו ויכירו כוח מלכותו יתברך, שיש יוצר ובורא. פתיחת ספר יהושע על דרך תכלית הידיעה שלא נדע, שזה מכוון באחרי מות משה. רצה לומר, ואני נגנז ארון החוכמה, וניתן לו יודע עד מה. וזהו תכלית חוכמתו של יהושע, כמו שאמרו פני יהושע כפני לבנה. ואמרו מאן דבלבנה, אכיל דלאו דילי, ושתי דלאו דילי, ורזוי כסיין, ויפוחו בחמיים שם. אז ויהי אחרי מות משה, וזה מתחיל ספר יהושע, בעצם אומר, אין משה. אין לנו משה רבנו, אין השגה שלמה. אי אפשר עכשיו להגיד את כל הדברים, אם אלה מוכרחים לומר שאנחנו לא יודעים. ודווקא בזכות זה שעומדים מעמדה כזאת, אז מקבלים הערה. יהושע כפני לבנה, הוא יודע שהוא לא המקור האור. הוא צריך להיות מואר ממשה רבנו, מהשמש. ושוב, זה קצת כמו המערה מתורה שבכתב, תורה שבעל פה. אמרנו שתורה שבכתב זה הדברים הברורים, תורה שבעל פה זה הדברים הנסתרים.
הוא אומר פה, אז כאילו שישוע יש
פעם שיותר מאשר אדם? פה, אם נחבר את זה לפסקה הקודמת, זה יוצא ככה. פה בינתיים הוא רק אמר שזה העניין שלו, שהוא דווקא יודע שזה לא עת למיגר. נכון, אפשר לשמוע את ההגבלה. כן, נכון. אומר ולכאורה הנה עד רבה יהושע הנחיל הארץ לאכול ולשתות משלם, מה שכן במדבר אכלו דלאו דילי וכי חוכמת משה רבנו. לכאורה נעלם יותר מחוכמת יהושע. אבל אמת כבר אמרו, הנה אולי קצת נוגע לשאלה שלך, אמת כבר אמרו ברשת אלה קצת מברכים, כתיב להשם הארץ ומלואו, כתיב השמיים שמיים להשם, קודם כל נברכה. הנאחר ברכה, פירוש הברכה היא הכרת האדם שהכל משל השם יתברך, וכאשר אדם מכיר שאינו משלו כלום על כל מה שהשם יתברך, אז בארץ נתן. היינו כי פסוק, כי להשם הארץ נאמר כי מצד בני אדם, שהם מכירים שהכל השם יתברך ושאין להם כלום. כמו שאמרו, כי ממך הכל ימתך נתנו לך. פסוק בארץ נתן לבני אדם, וכאן השם יתברך מצדו, הוא אומר שהכל של בני אדם. הנאחר ברכה שהם מכירים שהכל מדי שמיים, אז השם יתברך אומר שנתנה להם והכל שלהם. כך במדבר שאני אקרא לכל ששן ברך הנותן משהו הכל, אז מצד השן ברך ולא משל האמומה, אז אני מתקיים מקרא בארץ נתן לבני אדם. ומצד השן ברך הכל שלהם. ואני אקראים, דאכלו מדידו ושתו מדידו. אבל בארץ ישראל שאני ראה שהוא אושרה משתלותם, הועיל בו מצדם, מראים מצדם אין להם כלום, כי להשם בארץ מלואם. כך שם באמת, אחלה דלאב דילוק, הכל משן ברך. אז אולי עונה גם לשאלה, במדבר, זה שהשם יתברך פה מוביל את הכל, זה מובן מאליו. החידוש הוא שגם בני אדם יש להם. אז דווקא, כאילו, הכיוון של האור זה למציאות. שרבינו ממש בא מהשמיים ויורד אל הארץ, מצוות, דברים ברורים. התורה שבעל פה, אנחנו כאילו פה, אבל עומדים מול הדמל. כאילו, הפה כי בכל המובן מאליו. אני צריך להדגיש את זה ש... פנייה היא לזה שאנחנו לא יודעים הכל, לא מבינים הכל. ודווקא אז זוכים להשיג. כן, אז דווקא העמדה הזאת, שאדם יודע שהוא לא יודע, כל המשפט הזה, הדבר הזה הוא מצד השין ברך, שהוא אומר כן, אבל מצד האדם רואה להיות עד רבה, כלומר הוא אומר אל הארץ אתה לבני אדם. אבל האדם צריך להיות עד רבה שפל ואפל בדעתו, וידע שבריאה קלה שפלה, אפלה בדעת מורתה, ואין מה שהשין ברך נותן לה, וזולה זה הודע מזה לעצמו ודלת למגרב מכלום. וזהו מניין ישראל הלבנה. ואז החמש, השין ברך שנאמר בו, שמש הוא מגן השם, אז איך להם מקבלים אורו. אבל אומרות העולם, מונים לחמה, ואתה לומר, מונים עצמם מדרגת החמה, דרך למדידו, ואין מכירים הנותן, שהם מקבלים הכל השם ברך, נשים כבודם לכבוד המקום. ועל ידי זה אדרבה, כבודם מתמעט, וכבוד שמיים במקומו עומד, ואין יורד ממקומו להשפיע עליהם, אז אם אלה יהודים מסתורים של הקדוש ברוך הוא, מאחר שאינו מגלה להם. כי המסתורים והסודות של הקדוש ברוך הוא ניכר מה שאינו מגולל הכל, כי מה שמגולל הכל אינו סוד. מכל מקום השם ברך מצידו הוא מגלה סודותיו לכל. הוא אומר, אין נתתי לכם כל סודותיי כי מטבע הטוב להיטיב לעדים טובו. כשמכל מקום מצד המקבלים הוא נעלם עדיין ולא מגול. כמו שהתורה שבכתב, את השם ברך הרי מפורשת בה כל הסודות והחוכמות כולם. אבל מצד המקבלים הוא נעלם. והם צריכים להגיע בהשתדלות למצוא הסודות הללו בה. ומציאות זהו רק על ידי הידיעה שאינו יודע כלום. שכל התורה נעלמת ממנו, שזהו עניין הברכה. תחילה. לכו בתורה תחילה, זה לדעת שלא יודעים. לדעת שכל מה שנבין בתורה, אז עדיין לא בערך למה שהתורה באמת. מצד עצמו וחוכמתו, אין לו יודע כלום. כן, ואז דווקא זוכים. אז אחר הברכה, השם ברך אומר מידה כנגד מידה, שכל מי שלך לבדך, ואין הזרים איתך, ומגלה לכל סודות התורה נעלמים מצד המקבלים. אז באמת, אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד משמעותית, העמדה הזאת שאדם באמת, גם אם הוא זוכה לתורה והוא לומד תורה, אבל הוא יודע שהחלק הנסתר, הפעילי, הנעלם, הוא באמת הנקודה האיכותית. כלומר, הייתי אומר, זה גם נפקא מינה לתוכן שבתורה, ואני מבין שכל מה שניתן לדבר, או מה שניתן להבין, כל מה שניתן להסביר, זה רק... זה עוד לא הנקודה הפנימית. זה רק איזשהו לבוש, עילוי. אבל יש באמת משהו שעומד מאחורי זה. זה גם בתוכן. אבל זה גם בעמדה. העמדה הנפשית, באמת לא העמדה של... יומרה, של איזושהי גאווה, של יכולת. זה בעצם עמדה של לא יודע. תכלית הידיעה שלא נדע. באמת העמדה הזאת היא ענווה, והענווה הזאת היא דווקא פותחת. זה פרדוקס, מה שהוא גם רוצה לדבר עליו. דווקא ככל שאדם נמצא יותר במקום הזה, אז הוא יותר באמת זוכה לברכה, ויותר זוכה להיות שכאילו, ברוך הוא אומר, נתן לבני אדם. אז אני חשבתי קצת על דרך הדרוש. כלומר, הדרך הדרוש זה הקישור שנעשה, אבל... שזה באמת היה קצת הבדל בין הליטאים לחסיד. עכשיו, מצב לא קוראים פה, אתם יודעים, בעל שם טוב. חיפשתי. רב נחמן ידוע שהוא אמר הרבה פעמים שהוא לא יודע. שהוא עכשיו לא יודע כלום. למרות שאתמול הוא ידע, עכשיו הוא לא יודע. נגיד את המדרש של ליטאי, שוב, זה הכל יחסי, הדגשי. ברור שגם שם, כמובן חכם אמיתי, אז יראתו קודמת לחוכמתו. יראתו, תמיד זה החלק הברכו בתורה התחילה, היחס למקור התורה, שמת מעבר. אבל לפעמים כן, יש כן הבלטה של הלימוד, של היון, קיוט, וכו'. אפשר גם להכחיש שגם יש לזה תוצאות, כן? אם לא מבליטים את זה, אז לא תמיד, באמת יש כל כך הרבה התמסרות לתורה, אני חושב שאת הקורות שהיה תמיד מתקדם המדרש הזה, או את המדרש החסידי, שהיה איפה הלימוד. אז באמת, כן, היו גדולי תורה גם בעולם החסידי, התחילו שערים, הזקה, תנוח צדק, המנזר, ויש גם בתי מדרש גם היום יש כאלה, כן יותר בולט אצלהם אלימות. אבל בכל אופן זה היה הבלטה. ממילא יש, יש, לכל דבר יש גם את המחיר שלו, את החיסרון. שכן יש את ההדגשה באמת על הידיעה. באמת, הכבוד הוא באמת לאדם שיודע תורה, ששולט אפילו משהו. שאי אפשר להפתיע אותו בשום סוגיה, כן. שוב, באמת מבחינת העניין, הרעיון שאנחנו נראים פה זה לא, זה לא חיסרון, זה רק מעלה. אבל יותר נדבר על, על הערכה, כאילו, על מה כאילו המבוקש. באמת המדרש החסידים, שוב, אולי דווקא אתם סדוק יכול להגיד את זה, כי באמת שאלת עם כל התורה כולה. אז העיקר זה, זה גם איזה משהו באמת של ה... אני לא יודע, של באמת העמדה הזאת שלי. עם כל החוכמה, אבל יש איזה משהו שאדם לא מבין את הכל. אפשר להגיד, בתורה מסוימת, אתה יודע מה שום טוב ביטוי זה, בזה שהם היו מאוד מכבדים את הפשוטים. זה לא רק נבע סתם מתחושת אחריות ורצון לקרב, אלא הם באמת הרגישו שבפשוטים יש משהו שאין בחכמים. כי באמת הפשוטים הם כאילו לא יודעים. אבל דווקא בלא יודע, יש איזו מדרגה שאין בה יודעים. אני לא יכולים לבין פעם. אני אפילו קראתי פעם ביידיש, אני לא יודע. יש פעם אחת כמובן. שהרייץ אומר שמה שכתוב אסור ענב, יראה את המרוע הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה, משה רבינו כאילו מסתכל, מתבונן להשגתו על המדרגה של הפשוטים, הוא כאילו אומר, אז מראה גדול הזה. כאילו כמה שאלה אמרו למדה, אני יודע וזה, אבל יש משהו עוד יותר מופלא, שזה המדרגה של הפשוטים. גם בשפה שבדים בראשינו, זה כאילו איפשהו מתבטא את הסגולה, לא הבחירה. לא עשה לבחירים, לא הסגולה. אפשר גם להגיד שוב שזה שתי דרכים של הנהגה מבחינת נגיד קירוב, איך לרומם את העם. שוודאי שגם כשיש דמות של גדול בתורה, אז הגדולה הזאת, והאושר, והעומק, זה באמת מעורר, זה כמו אור כזה שיש, כולם מסתכלים, כולם רוצים לדמות, ללכת בדרכיו של אותו גדול, ואיזה הדמות של הגאון, שכל העם, כל העם מעריץ אותו. אני אומר, זה השפיע על כולם. דורנו סוג של, אז הרב עובדיה הנביא, נפגש עם הגאונות שלו, גרם באמת להרבה אנשים התפעלות, כאילו. אבל כאילו אצל הרבים, אצל החסידים, כמו זה היה בעל שם טוב, גם היה, לפעמים כשהיה אז היה, היה גם תופעות כאלה של גדלות וגאונות. אבל יחד עם זה, הם הבליטו צד אחר, של באמת, שעם כל הגדלות וכל הגאונות, אבל ויזכור כי בשר המה, ואנחנו בסופו של דבר לעומת גדלות הבורא, אז עומדים בשפלות. ומילא, דווקא במקום הזה, אז יש אפשרות לקרב את הפשוטים, כי יש מכנה משותף. כי שום דבר, אבל נגיד על מה גאונות כזאת. אז המכנה המשותף אולי דווקא יותר לתאים, זה שכל אחד יכול לעבוד. זה גם מכנה משותף. מצד שני, אף על פי כן, יש כאלה, עם הישגים כאלה, שלמות כזאת, שמי שנמצא, נגיד, במצב של שברון, לב, במצב של קושי, כל מיני ככה, תשב אנוש הדלקה. אז אפילו הפער רק מבליט את איפה הוא ואיפה הוא, מה אני יכול. אצל האדמו"רים, יכול להיות שהשדר היה, שכמה שהצדיק הוא צדיק, אבל כאילו הוא גם... בכל צרתם לא צר כזה. מה שהאום מרגיש, הוא באמת לא, הוא נמצא במבוכה, הוא לא יודע איך לפתור את הבעיה, אותו פשוט, אותו אחד שנמצא באיזשהו... גם אני, באיזשהו מקום אני גם שם. במקום העמוק, הבסיסי. יש לו המון ידע והמון השגות ומדרגות, ו... אבל יותר עמוק אולי מכל הידע נמצא בחוויה שהוא... כמו יסודו מאפר וסופו לאפר. הוא הולך בחוויה הזאת כל הזמן. אז עם אלה זה נוגע, נוגע בפשוטים, מרומם אותם. תראו של האדמו"ר האמצעי, שכשהיו באים אליו, זה היה... פעם אחת ראו שהוא נורא מזיע, אז שאלו למה. כמו שהיה... כל פעם שמישהו בא אליו, היה צריך להבין מה עובר עליו, זה היה לובש את הבגדים, מחליף את עובד החליפה שלו, לובש את הבגדים של ההוא. ואז הוא כל כך נכנס למקום של ההוא, היה צריך לראש בחזרה את הבגדים של האדמו"ר, שיוכל לתת יצא, כי אחרת הוא... הסיפור הזה, אולי גם לפעמים עשה כפשוט, אבל נכון, זה לא כפשוט, הוא לא ממש החליף בגדים, אבל כאילו, בהתחלה הוא כאילו ממש נכנס לסיפור של הזה, או אם בא עם בעיה, נכנס איתו לבעיה, בחי איתו ביחד. אחר כך הוא היה צריך כאילו לצאת משם, להרים אותו. אז גם מזה הוא אומר שהם מתייגיע. כשאצלנו בשכונה ליד הזה שחד, הרב של השכונה, הרב טוביאס, רב מרומניה. אנחנו נתאים בפליט שואה, ניצול שואה, כלומר לא היה במחנות, אבל ניצל מהשואה, כי לא שלחו אותנו במחנות. אבל כמעט שלחו. אבל היה אחד אחר, שכן שלנו בבניין, שהוא פעם, שהוא כן היה ממש ניצול שואה, שהיה במחנות וניצל. והוא היה גדל משפחה דתית, אבל ככה זה קצת נשבר לו, אבל לא לגמרי. אז ניגש לרב טוביאס ושאל אותו למה השם עשה את כל זה. את השואה. פעם אחת הלכנו אליו, אז הוא גם לנו ככה. למה עשית את זה? אז הרב טוביאס אומר, סיפר לנו בעצם, שאלתי אותו אחר כך. שמעתי מהשכן, אחר כך הלכתי לרב טוביאס. הוא אומר, החזקתי לו ביד ואמרתי לו, אנחנו לא יודעים. ובכיתי איתו ביחד. אז זה משהו. הוא אומר, אחרי זה אני חושב, הוא התחיל לבוא לבית הכנסת בשבת. אבל כאילו העמדה הזאת, באמת הוא גם קצת כזה אדמו"ר, יש מסודת שלישית שם, מישהו פעם מסתובב אצלנו, שהוא קול מאוד נעים, לא תראה לכם, שהיה את העצרת של החרדים נגד הגיוס של הישיבות, לפני שנתיים, שלוש, יש שם איזה חצי מיליון איש, ומי שאמר את התפילה, עשו תפילה לגשמים, אז מי שאמר זה היה... נתנו לו להגיד שם את התפילה עליו שם. אז בכל אופן, אז זה כאילו המקום הזה של להגיד, די למין דבר כזה, אבל זו אולי עמדה בסיסית ביחס למציאות. שבאת את ההסברים. זה לא גם אפילו ביחס, יכול להיות שיש גם מדי מה ללמוד, מה לומר גם לכאורה. אבל נקודת המוצא של כל ההסברים, ודאי במאורות כאלה, אבל אפילו בדברים יותר קטנים. זה לא בדעתי, וזה אם קצת הדרוש, שזה אולי ההבדל בין אליהו לאלישע. איך לרומם את העם? שאליהו באמת הוא בחינה שמימית כזאת. הוא בא וכנו קינאתי להשם, וכו'. שם הידוע בנבואה, אומרים לו, והיה נמלט מלך תמשך את חזאל ואת יהוא ואת אלישע, והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, ונמלט מחרב יהוא ימית אלישע. אז איך יש בו, רש"י אומר את זה כבר, שאלישע באמת לא מציל לו שהוא הרג, אלא כתוב ימית, כן. רק 42 ילדים שאמרו לו עלה קרח. וגם זה היה ממש אחרי שהוא נפרד מאליהו, הוא עלה ליריחו, עשה שם איזשהו חיפוי של המים, ואז באו נערים והתגרו בו, וזהו. מאז הוא אף פעם לא עושה בחינה של ימית אלישע, ההפך, הוא כל הזמן מחיה. הוא גם מחיה כפשוטו, מחיה מתים, אבל הוא גם... עוזר לעם ברעב יותר מפעם אחת, לבני הנביאים ובמלחמה ולכאורה אפשר לומר קצת על דרך ה... היה קצת כמו אדמו"ר כזה רשמתי לעצמי השבוע המון המון מופתים כאילו עם השמן ועם המוות בסיר ועם המים ועם הברזל שנפל והוא מרים אותו ומביא מישהו מביא כזה כמות של אוכל והוא... זה הספיק למאה איש והוא יודע איפה מחנה הרם חונה, כאילו המון המון כאלה. וכאילו אליהו עשה מופתים אבל הפוכים, שלא יהיה גשם. אלישע, איך הוא ככה... באמת כתוב שהמלך, למרות שהמלך רשע, שאחר כך באמת יהוא הפך, שם מהפכה והפיל אותו, הרג אותו. אבל כתוב שם משהו, הוא אומר לגחזי, ספרנה לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. כאילו אפשר לדמיין שכזה המלך יושב, הוא מצפה לסיפורי מופתים, וייתכן אפילו שאנחנו יודעים, נבואה שצריכה לדורות נכתבה, אולי אפילו לא יהיו דברים שלא כתבו. אז אם המלך היה סקרן מה שאלישע, אז כל שקל, כל העם, כולם סיפרו, סיפורים הלכו, הסתובבו בכל הזה. יכול להיות שזה גוף החולל את המהפכה, כאילו אליהו בא כאילו חריפות. אמרתי, פה אני שבר שעבר, הנה פה קצת, מלהט קולו של אליהו, שמענו שבר שעבר, לפני שבועיים, כשרבי גר, כאילו, אני דיבר, אז... הייתי שם כאיזו עוצמה ואיזו זעקת אמת כזאת. ונח הרוח אליהו על אלישע, כן. אבל אלישע כאילו מתרגם את העוצמה של אליהו, אולי אפילו את הקפדנות של אליהו, לאמת משהו שהוא ככה נמצא יותר בתוך העם, משהו שהרב ככה רומז לזה, כתוב רוצה לא ליהנות אז כשמואל, רוצה ליהנות ייהנה כאלישע. אז עכשיו מסביר מה הסיבה להבדל בהנהגה. שדווקא שופט, זה צריך להיות מאוד מאוד נקי. אלישע כאילו לא היה, היה כאילו, איך אומרים, הוא לא היה בתפקיד רשמי. אז אף אחד, כדי שיהיה לו איזשהו חיבור, ייהנה כאלישע. והעניין שלנו, שכאילו היה בתוך, בתוך העם, ומתוך זה חולל את ה... יחס של הערצה והתפלאות ואפילו גאומות העולם עם צרת נאמן. אבל מה שבלט לי שלכאורה גם בזה, זה כאילו דומה לתלמידי הבעל שם טוב, שכשבא אליו השונמית, כתוב ויאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חודש לא שבת ותאמר שלום. זה גם הרמז שצריך להגביל פני רבו ברגל. זה גם עניין שאלישע היה צדיק, הוא היה כמו בית המקדש. זה גם משהו כמו שנהגו אצל. ותחבוש האתון ותאמר אל נערה נהג ולך על קצור לרכוב כי אמרתי לך ותלך ותבוא אל איש אלוהים לכרמל ואין קירות תשאלים אותה מנגד ואומר לגחזי נערו עיני השונמית על אז אתה רוצה לקראתה ואמור לה שלום לך השלום לאישך השלום לילד ותאמר שלום ותבוא אל איש האלוהים אל ההר ותחזק ברגליו ויגש גחזי לעוטפה ויאמר איש האלוהים מרפה לה כי נפשה מרה לה ואדוני אלי ממני ולא יגיד. אני חושב שהפסוק הזה באמת מאוד מבטא אולי את ההנהגה המיוחדת. גחזי כביכול, ששוב חז"ל אומרים מהפסוק הזה, רומזים שהיה מקולקל מאוד, אבל בחיצוניות הוא כאילו בסדר. אז אני לא יודע אחרת, מה אם הוא ניגשת, בלי כללים, הוא הולך בדיסטנס, בצניעות. ודווקא הנביא אומר, א' הוא רואה שמנפשה מרן. אני חושב שזה אולי העמדה הזאת של הצדיק האמיתי, הצדיק ודאי בהנהגה הזאת, שהוא מבין את הכאב של אותו. כאילו הנפשה מראה לה פה, אולי זה לא רק היא, זה כל הדור, הוא יודע שנפשו מראה לה, אז כאילו לא תמיד צריך, לא רע, הוא תמיד של אליהו, לא ששום צעקה של אליהו לא נשכחה לו, אבל לא צריך רק לצעוק, כי אתה מבין שאנשים נמצאים איפה שנמצאים בגלל שהם נפשה מראה להם, הם במסובכים, מבולבלים וכו'. ועוד דבר, הוא אומר, והשם אלי ממני ולא יגיד לי, מה אני לא יודע, לא יודע מה הסיפור פה. כלומר, הוא לא צריך להיות במקום כביכול של יודע. יודע, כל דבר יש תשובה, על כל דבר יש הסבר, כן? זו העמדה הבסיסית, שהוא גם ספציפית. המדרש אומר שזה היה מין בכוונה אלוקית. הרי למדת שהכל מן הקדוש ברוך הוא, אם ביקש ראו בני אדם וביקש שמעו. כן, אוזן שומעת ועין רואה שמוסי גם שניים. כלומר, העמדה הזאת זה באמת לזכור שהכל תלוי בו. וגם כשיודעים, ובדרך כלל אדם גדול יודע ומדריך ומסביר נותן עצות, אבל כאילו הנקודת המוצא הבסיסית שלא יודע. ולפעמים זה גם התשובה לשאלה, כן. וזה גופה מה שבאמת גם באמת מאפשר איזשהו חיבור עם כל העולם, וגם מאפשר באמת איזו תנועה שכולם ביחד עם הנביא נמצאים ביחד עם הצדיק נניח, נמצאים מול המופלא, כן, מול הגדלות האלוקית. וככה מתרוממים. ואולי זה הרמז, והנה פי שניים ברוך החיים, כן. מדרגה אחת זה הקומה הגלויה, מדרגה השנייה זה